עסוק בנושא שעליו כתב רב ליכטנשטיין מאמר על הנושא של ביטחון ואמונה. נושא מתהדהד ביסודיות, נושא מאוד יסודי, אבל אנשים בדרך כלל מתייחסים אליו קצת בפשטנות, קצת בגישה חד-מימדית במקום מסתכל על כל היריעה. ואני מקווה שהשיעור ייצג את היכולת של רב ליכטנשטיין לא רק לדבר על נושא נקודתית, אלא להרחיב את היריעה, לבנות איזה עולם שלם, גישה הוליסטית, רחבה, פנורמית. לפעמים אנשים שואלים אותי, למה אתה לא מצטט את רב ליכטנשטיין? אתה תמיד מצטט את רב עמיטל, את הסיפורים, את הפתגמים, את הסיסמאות, את ה... מאוד מאוד קשה לצטט את רב ליכטנשטיין, לא יהיה זה את הסיפור, את המשפט, את האמירה המקוצרת, את המפומצם, זה היה מערכת שלמה, מקיפה, מאוחדת, ביחד, אינטגרלית, אי אפשר לצטט, זה הכל היה מחובר, all networked, integrated, דרך להתייחס לחיים, להתייחס לעבודת השם, זה כמובן במובן המקרו, וגם במובן המיקרו, כשהוא התייחס לנושאים, אז... ההקדמה והסיומת לרוב ההשקעה, רוב האנרגיות, נתן הקדמה. אז במקום לדבר על ביטחון, איך להגדיר ומה הגבולות של ביטחון, הוא התייחס לנו לעשות בצורה הרבה יותר כוללת והרבה יותר רחבה. אז אני גם אצטט, אנסה לצטט כמה קטעים ולתרגם אותם מאנגלית. המאמר הזה מופיע בספר באור פניך, וזה מאוד מאוד מומלץ, אני מנסה לעשות קצת סדר, כי מי ש... אינה רגילה לדרך וסגנון של רב ליכטנשטיין, לפעמים גם המאמרים קשים, אבל אני מקווה שהשיעור הזה יעזור לכם להבין את הגישה הכללית ואז להתעניין בנושא עצמו במאמר. אז הצד הראשון של רב ליכטנשטיין להוכיח שיש במסורה שלנו שתי גישות קוטביות ושונות לכל הנושא של לסמוך על הקדוש ברוך הוא, על משהו על טבעי, משהו בלתי רציונלי, או להשתדל ולהשקיע במענות ופתרונות פרקטיות ואנושיות. רב ליכטנשטיין התחיל עם הגמרא בסנהדרין. הגמרא אומרת... אינון דשיט, סליחה. אז הגמרא בברכות, בדעסה אנחנו מהווה מקור, כן? סליחה, הגמרא בברכות מדברת על הקזת דם. הקזת דם אצלהם, הייתה הרפואה שלהם. במקום להיכנס לניתוח או לבית חולים, ביקור אצל רופא, הקיזו דם. אצלנו זה ביקור אצל רופא. ננסח אותו במובן יותר מודרני. זאת אומרת הגמרא, אמר רב אחא, הנכנס להקיז דם, אומר, כן? תקשיבו להתנצלות פה. כי יצא מלפניך השם אלוקי, שעסק זה לי לרפואה ותרפאיני, כי כל רופא נאמן אתה ורפואתך אמת, הנה ההתנצלות. לפי שאין דרכן של בני אדם לרפאות, לא כל כך מומלץ ללכת לרופא, אלא שנהגו, ריבונו של עולם ככה הוא המנהג, עדיף לא ללכת לרופא, עדיף לסמוך על הקדוש ברוך הוא, להתפלל, להגיד תהילים, לעשות תשובה, להיכנע, לשפר את המידות ולקבל רפואה ישירה מרופא נאמן ורחמן. אבל ככה זה מנהג העולם. זה מנהג העולם ללכת לרופא, אז גם אני אלך לרופא, אסתכל ברש"י, על הגמרא בברכות שם מספר 2, שאין דרכם של בני אדם, כלומר, לא היה להם לעסוק ברפואה. זה משהו, זה גישה נחותה. גישת בדיעבד, עסוק ברפואות ורופאים וניתוחים, אבל עדיף לבקש רחמים, אבל הקדוש ברוך הוא, אני מתנצל, אני בן אדם, ואני מוגבל, ואני חייב להתנהג כמו האחרים. בהמשך הגמרא יש את האמירה של אביי. אמר אביי בגמרא בברכות למעלה, לא למה אין יש אחי, שאדם לא יגיד ככה. תתני דבר רבי ישמעאל, ברפו ירפא, מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות. התורה עצמה מצווה על ביקורי רפואה, על רופאים, לא להתנצל. להתפלל לקדוש ברוך הוא ולהתנצלות. אז כבר רואים בגמרא עצמה, לפני שנתייחס למחלוקת המפורסמת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן, כבר בגמרא עצמה, אצל חז"ל, היו גישות שונות. גישה אחת שאומרת שעדיף לסמוך על הקדוש ברוך הוא, תשובה, תפילה, מעבירים את רוע הגזירה, וגישה שאומרת, לא, לכתחילה, השתדלות אנושית. הדבר הזה המתפוצץ, הייתי אומר, מדברי הרמב״ם בהתייחסות לדברי הגמרא בפסחים ובמיוחד לתפיסות שונות בקשר לגמרא הזאת. הגמרא בפסחים מספר 4, נדלה כרגע לתז. תנא רבנן, שישה דברים עשה חזקיה המלך. חזקיה המלך לקח שש החלטות. על שלושה הודו לו, ועל שלושה לא הודו לו. שלוש מהחלטות התו הסכימו חז"ל, הסכימו רבנים, ושלושה מהם התנגדו. מה הוא עשה? גירר עצמות אביו על מיטה של חבלים, והודו לו. אביו היה רשע, אז הוא הציג בצורה דמונסטרטיבית, בצורה פומבית, את העונש. קיטט נחש נחושה, זה גם מומלץ, זה גם ראוי לעשות, להשמיד את עבודה זרה שהיווה מכשול ופיתוי לכל כך הרבה דורות. גנז ספר רפואות והודו לו. מה זה גנז ספר רפואות והודו לו, רש"י? ואמרינם בברכות, זה רש"י בפסחים, אבל מצטט את הגמרא בברכות ששלמה כתב ספר רפואות. כנראה רפואה מגית, לא רפואה מערבית, אלא כל מיני דרכים להגיב למחלות, דרך מגית, magic. לפי שלא היה ליבם, רש"י אומר, למי שיש את הספר הזה, אינו זקוק לתפילות, אינו זקוק להכנעת הלב, אינו זקוק לפנייה לקדוש ברוך הוא. אז חזקיה גנז את הספר, כדי שאנשים לא ילכו לרופאים של הספר הזה, ולא ינקטו צעדי רפואה אנושיות, אלא יתפללו לקדוש ברוך הוא. ולפי הגמרא בפסחים, חז"ל הודו לו. חכמים הודו לו, הסכימו, עודדו, אישרו. כי הספר רפואה חסם בפניהם להזדקק ולסמוך על הקדוש ברוך הוא. אז זה לא רק רבי אחא בגמרא בברכות, זה גם ההבנה הפשוטה, הליטרלית של הגמרא בפסחים על חזקיה. חזקיה העדיף שאנשים יתפללו. והוא לקח צעד דרסטי לגנוז את ספר רפואה, לזכור את בית החולים, כדי שאנשים יתפללו. הגישה הזאת מיוחסת בעיקר לרמב"ן. יש את זה ברווחה, יש את זה כמובן בגמרא בפסחים, אבל מי שבאמת הציג את הגישה הזאת הוא הרמב"ן על פרשת בחוקותיי. ונקרא דבריו ביחד, כי הם מאוד מאוד ברורים, מאוד קשוחים, מאוד פרונטליים. אומר רמב"ן, והכלל, מספר 7, כי בהיות ישראל שלמים והם רבים, כשעם ישראל הוא במצב הראוי, המתאים, לא יתנהג עניינם בטבע כלל. אינם מנוהלים, אינם מושפעים מדרכי הטבע, לא בגופם, בצורה אישית, לא בארצם, צורה לאומית, לא בכללם ולא ביחד. גם המצב הלאומי וגם המצב האישי. כי יברך השם לחמם וממם, ויסיר מחלה מקרבם, עד שלא יצטרכו לרופא להשתמר מדרכי רפואות כלל, פרשתנו, פרשת בשלח, שנאמר, כי אני השם רופאך. הקדוש ברוך הוא הרופא. וכן היו הצדיקים עושים בזמן הנבואה, כשה הייתה תקופה אל-טבעית, תקופת נבואה, תקופת גילוי שכינה, כך עשו. גם כי יגרם אבון שיכלו, אם קיבלו מחלה, לא ידרשו ברופאים, רק בנביאים. הוא מצטט את הרופא הקלאסי. סליחה, מי החולה הקלאסי? מי שיודעת, בלי להסתכל? מי מקבל מחלת מוות? חזקיהו, נכון? וחזקיהו נמלץ ברופא. גם בחוליו, כתוב בדברי הימים, לא דרש את השם כי אם ברופאים, ואילו הדבר רופאים, נהוג בהם מה טעם שיזכיר רופאים. כי אם האשימו אותו, או כי הולך לרופאים, במקום להתפלל להשם, חזקיה. זאת אומרת, מן הסתם, כולם הלכו לנביאים. והרמב"ן ממשיך בחלק הבא. אבל הדורש בשם הנביא לא ידרוש ברופאים. וכאן הביטוי המפורסם. מי שתלך לרפואה, כמו הבת שלי, תזכרו את הביטוי הזה. כן, זה ביטוי מאוד מאוד דרמטי. מה חלק לרופאים בבית עושי רצון השם? איזה מקום יש לרופאים אצל צדיקים? רופאים רק הולכים לרשעים. מה חלק לרופאים בבית עושי רצון השם? אנשים צדיקים לא יזדקקו לרופאים. אחר שבטיח וברכת לחבך ותמימך ועשיותים מחלה מקרובך, לרופאים אין מעשיהם אלא למאכל ומשקה לשים ממנו. וזוהי, נו, איך הרמב״ם מתייחס לפסוק פרשת משפטים, פסוק שהבעיה ציטט בגמרא בברכות כתמיכה לרופאים? אז כאן יש תרגום מאוד יצירתי. וזוהי כוונתם באמרם ורפו ירפא מכאן שניתנה רשות לרופא לרפות. תקשיבו ללשון, שניתנה רשות לרופא לרפות. מה הכוונה כאן? לא שרפואה היא לכתחילה. רפואה היא החלטה בדיעבד. אני הרופא. את לוקחת החלטה לגשת אליי, זאת לא החלטה נכונה. אולי צריך לסרב, אולי צריך לשלוח אותך לנביא. למה את עושה חטא? למה את פונה אליי כרופא במקום ללכת לצדיקים ולנביאים? אז אתה אומרת, מותר לרופא לעשות. אם באמת את יוזמת ומבקשת שירות רפואית, אז אני יכול לעזור לך לשתף פעולה. אבל לא שרופאים ורפואה הם לכתחילה. רופאים ורפואה הם בדיעבד. מכאן שניתנה רשות לרופא לרפות. אלא כיוון שחלה החולה, הוא בא להתרפות, כי נהג ברפואות, והוא לא היה מידעת השם שחל כאן בחיים. הוא אדם חוטא כזה, אדם נחות, שלא רוצה להגיע לנביאים, אז אולי אתה צריך לסרב. זה הפסוק מחדש, שחשם מחדשת, אין לרופא לאסר עצמו מרפואתו. לא מבני חשש שמיימות בידו, אחרי שהוא בקיא במלאכה, תסמוך על המיומנות שלך, ולא בבושה מהכי השם לבדו הרופא, אתה לא צריך להגיד, הוא רק השם ירפא, אם הוא כבר מבקש טובה ממני, אז אני אעזור לו. אבל שוב פעם הרמב"ן מרגיש, בסוף, אבל ברצות השם, דרכי איש, אין לו עסק ברופאים. אין לו שום סיבה להגיע לרופאים, כי פשטות הגמרא בפסחים, וכדברי רבי אחא בברכות. כאן אני רוצה עוד שנייה, רק כדי להדגיש משהו בכלל ומשהו בקשר לרב לחנזין במיוחד. אנחנו לפעמים לכודים בנורמות החברתיות המודרניות. ומצד אחד איש פרקטי ונראה צריך ללכת בכיוון הזה ולא לסמוך על הנס כפי שנראה. אבל כמה בנות כאן פעם שמעו את הרמב"ן הזה? מי מכן פעם שמעה שבכלל יש דרך אחרת ולפי כמה ראשונים דרך מועדפת וכל העולם שלנו הוא עולם בדיעבד וצריכים אולי להתייחס לעולם בדיעבד ולחיות בתוך עולם בדיעבד אבל לא לקבל אותו כעולם לכתחילה. יש לי ביטוי באנגלית, אני לא יודע אם זה יתורגם לעברית. באנגלית, the greatest fall is to fall so far you forget you're falling. הנפילה הכי הכי גדולה זה לנפול כל כך עמוק שאת שוכחת שנפלת. אנחנו חיים בעולם מאוד מאוד בדיעבד, ומתפללים לעולם אחר, שהכל ישתנה, בית המקדש, ולא דמוקרטיה, ולא אל המלך, ולא... אז מצד אחד צריכים להתייחס לעולם שלנו, ברור. אבל לדעת שזה לא אידיאל. ולפעמים מקבלים את המציאות שלנו בגלל שזאת המציאות שלנו, וקשה להגיד שזה רק בדיעבד, כי ככה גדלנו וככה. מאוד קשה לחשוב שאולי צריך להיות במקום אחר, ולחיות אחרת, ולא לברוח חלילה וחס מהמציאות שלנו, כי זאת המציאות היחידה שיש לנו. לפחות לדעת, לפחות להכיר, שיש משהו אחר שעליו חומים ורוצים ומבקשים. חפץ חיים פעם סיפר סיפור, זה סיפור שלי לא שאולי נסין על עבד, שנמלט מרבו, מאדון שלו. אדון תפס אותו, והוא חייב את העבד כעונש ללבוש צווארון, neck brace, כדי שלאן שילך ידעו שהוא עבד, הוא וכל צאצאיו. אז דורי דורות של עבדים צריכים מלידה לשים משהו מסביב לצווארון, וקשוח, מטלי, חונק, כדי שהוא יסתובב כאדם נחות. אחרי זה ארבע, חמש דורות, עבדים האלו הם הצברונים, אמרו, בסדר, אם כבר, אז בואו נצייר איזו תמונה של נשר על הצד, כדי שזה יהיה יפה בכל מקרה. אם בכל מקרה מסתובבים, עשו בכל צי הצד, צי צי אחד משפחה, מסתובבים עם צברון עם נשר. אחרי כמה דורות יש הרבה עבדים עם צברוני נשר. והם מחליטים, בואו נעשה איזה נמר מצד שני. יש לי ממש יפה. אתם מציירים מצד שני את הנמר. חמש, שש דורות, נשר, נמר. פתאום קם איזה עבד, זה כבר פרוזאי, זה כבר לא מיוחד. בואו נעשה מאחורה איזה דוב. אנחנו נצייר דוב מאחורה. וככה וככה, ודבר שהתחיל כעונש וכאות קלון, הופך להיות דבר שמשקיעים בצורה אבססיבית. חפץ חיים אמר את דבריו בקשר לבגדים. בעצם, בגדים זה עונש, וידעו כי ירומים הם. אז אף אחד לא יגיד חס וחלילה שמסתובבים היום בלי בגדים, ברור. אבל להשקיע, כמובן זה שונה אנשים ונשים, אבל להשקיע כל כך הרבה משאבים וחשיבות בדבר שצריך להיות עוד קלון. טוב, בלי להתייחס לבגדים כרגע, זה לא הנושא. אבל הם שוכחים, שוכחים, נופלים, 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 ואז מקבלים את המציאות שלך כמציאות אידיאלית במקום. זה כמובן תמיד המתח בין שמי לילה. שמי מציג את הדברים כפי שהם צריכים להיות. אבל אנחנו לא חיים בעולם אידיאלי. הגר ניגש לשמי ואומר, גרעיני על רגל אחת, 15 דקות, השמי מציא אותו מהחדר. כי אידיאלי תורה זה עבודת חיים, זה שאתה רוצה לשמוע תורה 15 דקות, זה בכלל זה זיוף, זה סילול. אבל הלל יודע שבעולם ריאלי, בעולם של מציאות, צריכים לפתות, לשווק, לתמצד. שמאי אומר, מי צריך להתקבל לישיבה? יש ארבע תנאים. אני נוסע שבוע הבא, יש שיעור שבוע הבא, שבוע אחר כך לא יהיה כי נמצאים בחינות לישיבת הר ציון ורעיונות. אז אני צריך לקבל, אני לא הולך בכיוון שמאי. שמאי אומר, מי יתקבל לישיבת שמאי? עשיר, ענב, חכם ומיוחס. ארבע תנאים. למה? כי הוא צודק. מישהו זקוק לכסף, יזייף את התורה לצורך כספים. ומישהו לא חכם, יעשה טעויות. ומישהו לא ענב, יתגאה. ומישהו לא חי את התורה במשפחתו, הוא הגיע לתורה אחר כך. אז זה לא בקשקש שלו, זה ב-DNA שלו, כמישהו, מי שגדל בסביבה של תורה. אבל כמה אנשים למדו אצל שמי? על כל התביעות האלו. הוא לא אומר, כל אחד יבוא וילמד, ויקח מה שהוא יכול לקחת. וזה המאור של תורה יחזיר על המוטב. יש כמה וכמה, כן, קצן רק לפני הקלה. בתקופת חז"ל היה נהוג להגיע לחתונה ולא רק לשמוח ולשמח, אלא גם להגיד משהו מחמאה לקלה. זה היה, היום זה לא כל כך במקום, אבל היה תור של אנשים, איזה יופי, כל כך יפה, איזה שמלה. היום זה קצת קריפי, אבל זה היה בתקופה הזאת. כן, ככה עשו. כל הגישה שלנו למיניות הייתה שונה לגמרי. זה בגישה שלנו זה קצת לא מתאים. אז עומדים בפני דילמה. הקלה לא כל כך יפה, מה נגיד? אז בית שמאי אומר, כמו שהיא, תגיד לה שאת מכוערת. ובעולם אידיאלי, הקלה אומרת, יפה, זאת הסיבה שאני מתחתנת איתו ולא איתך. ברוך הבא לחתונה. האוכל הוא שם. אבל אנחנו לא חיים בעולם כזה, כן? בעולם בינארי. אנשים לא כך אכפת להם מה חושבים אחרים. למעט את אותו מיוחד שהיא מתחתנת איתו. בסדר, אתה חושב שאני יכול? לא מעניין אותי, לא חשוב לי. אבל אנחנו חיים בעולם של רגשות, ושל קשרים, ושל התרחשמויות. אז בית הלל אומר שכדאי לשקר. קלה נאה וחסידה, לא שקר אמיתי, אלא שקר לבן כדי... זאת הסיבה שפוסקים כבית הלל. כי יודע לעשות פשרות, להיות גמיש בעולם שדורש גמישות. אבל יש מסורה של בימות המשיח נפסוק כבית שמאי. כי בימות המשיח נגיע למצב יותר אידיאלי. במצב הזה נוכל לנהל את החיים לפי הערכים והאידיאלים, ולא לפי המציאות הטובעת ודורשת פשרות והתעמלויות. אבל זאת הסיבה שהגמרא תמיד מביאה את בית שמאי, כי בית שמאי מזכיר אותנו איך הדברים צריכים להיות. כי הבעיה במי שעושה פשרה, שהפשרה של היום הופך להיות האידיאל של מחר. כן. היום אני יודע שזאת פשרה, אני חייב לעשות, אבל אחר כך זה עובר להיות האידיאל. עכשיו, תמיד התקרה יורדת, תמיד הרף יורד. והסכנה של כל מתפשר ששוכח מהאידיאל. זה שם, 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 אז הוא... כן. האידיאל זה, בוא נגיד כך, האידיאל זה לפתוח בית ספר ותיכון, ושנשכח גברים, נשים, בחורים, בחורות, שאדם יוצא מבית ספר ויודע 20 דפים גמרא, 100 דפי גמרא. מה זה? גם בחור בן 17-18 צריך לדעת 1,000 דפי גמרא. בוא תפתח בית ספר ותיכון שדורש את זה. אז במציאות שלנו צריכים לפתוח בתי ספר ותיכונים כדי להכניס את כולם. אבל פשוט שוכחים. ומי שמקבל 100 במבחן שלו על 2 דפי גמרא, הוא איזה תמיד חכם, איזה מצטיין. אז תמיד צריכים את האיזון בין לדעת מה האידיאל, והנכונות לעשות פשרות כדי להשיג מטרות בעולם כל כך מוגבל ותחום. אז זה בעצם לדעתי מה שחשוב פה. לדעת שהרמב"ן והגמרא ופשטות הגמרא שאסור ללכת לרופא. אני ממליץ לכל אחת פה ללכת לרופא, להמשיך ללכת לרופאים, ובחורות פה שרוצות להיות רופאות, מאוד מאוד זקוק, מאוד חשוב בעולם שלנו. ובכל לדעת שאנחנו בתוך איזה בית כלא. צריכים לחיות בתוך הבית כלא, הוא בית כלא גדול. הוא לא בית כלא חונק, אבל הוא בית כלא. לפי רוב ראשונים, אם יצא שם, אנחנו רוצים להשתחרר לעולם של נבואה, ושאדם שמרגיש חולה ומרגיש חלש, מגיע לבית הכנסת ומתפלל ומתחבר לקדוש ברוך הוא, ומקיים מצווה, ואז מקבל רפואתו. וברור שהמציאות הזאת הרבה יותר בריאה. לא לפי הרמב״ם. הרמב״ם, בניגוד לרמב״ן, חולק. הרמב״ן טוען שלא. הרמב״ן הוא רציונליסט הגדול. לפי הרמב״ם אסור לחשוב ככה. אני לא פוסק כאן רמב״ם. מי שרוצה לחשוב שהרמב״ם צודק זה בסדר, אבל יכול לדעת שהרמב״ן הוא גם שיטה. אנחנו גם שיטה. הרמב״ן היה בחדר, אף אחד לא הייתה מזלזלת בו. בסדר, יש שתי גישות וכל גישה משלימה. הרמב״ם, וכמובן בדרכו בקודש, מזלזל באותם שסוברים שאסור לסמוך הרפואה. הוא פשוט לא מוכן לקבל את המושג הזה. הרמב״ם בפרש המשניות, כאן מספר 8, לא הערכתי לדבר בעניין זה, למה הוא כל כך מרחיב על הנושא הזה של רפואה, למה? שמפני ששמעתי בפייסבוק, וגם פרשו לי, הסבירו לי שאנשים חושבים ששלמה חיבר ספר רפואות שאם חלה אדם באיזו מחלה שפונה לה ועשה כמו שהוא אומר ומתרפא, ככה הבינו את הגמרא. הרמב״ם מציע הבנה אחרת לגמרא. הוא גנז ולמה הוא גנז משהו אחר. הוא לא מוכן לקבל את הגישה שהוא גנז ספר רפואות. וראה חזקיה שלא היו בני אדם בוטחים בהשם ממחלותיהם, אלא ספר רפואות, עמד וגנזו. תקשיבו היטב לזלזול של הרמב״ם, ומלבד אפסות הדבר הזה, זה ממש דבר מאופס ומטורף ולא מובן, ומה שיש בו מן הזיות, זה הזוי, זה לא רק מטופש, זה גם הזוי, הנה ייחסו לחזקיה ולסייתו שהודו לו, אם כן, אז מספרים ומתארים את חזקיה ואותם מעודדים, שכלות שאין לייחס דוגמתה, אלא לגרועים שבהמו. הופכים את חזקיה לאדם מטופש, לטיפש. זה אי אפשר להגיד. לפי דמיונם המשובש והמטופש, והגישה הזאת, אם רעב אדם, רעב אדם, הוא פנה אל הלחם ואכל, שמתרפא מאותו צער, האם נאמר שהסיר ביטחונו מהשם בכך שאכלתי לחם? הווי שותים יאמר להם, מי שאוכל, מי שאינו אוכל. כי כמו שאני מודה לשם בעת שאוכל, שהמציא לי דבר להסיר רעבוני לאחיותיני לקיימני, כשאני מברך המוציא לחם מן הארץ. מה, הקדוש ברוך הוא מייצר לחם? הקדוש ברוך הוא מייצר חומרים. הקדוש ברוך הוא מכניס בתוכי כוחות ויכולות, וביחד אני משתמש בחומרים שהקדוש ברוך הוא והכוחות של הוא נתן לי לייצר לחם. וביחד אני משבח אותו המוציא לחם מן הארץ. אני משתמש בכוחות שהוא נתן לי ומודה לו. כך נודע לו על שימצי רפואה המרפאת מחלתי כשתמש בה. אז הוא עדיין ברפואה. אני יודע שהרופאים לא קיבלו את זה מאפס, קיבלו את זה מהקדוש ברוך הוא, אז אני סומך עליו ואני משבח לו, אבל יש את הכוחות שהוא נתן לרופא, בדיוק כמו שהוא נותן כוחות לאופא ולתנור, לפעות את הלך. זאת אומרת, רב לכנסי נוכיח ששתי גישות בסיסיות בחזל, רבי אחא ואביי, בגמרא בפסחים והבנות שונות בגמרא, וכמובן בהבדל בין הרמב״ם שתומך לבין הרמב״ן שמתנגד. ורב ליכטנשטיין הזכיר לנו שבעצם אנחנו לא רק עוסקים בשאלה של רפואה במובן הצער. הוא השתמש ברפואה כמשל לגבי כל החיים שלנו. האם סומכים על קשר על טבעי עם הקדוש ברוך הוא שהוא ייתן לנו, או שאנחנו פעילים יותר ומאפילים את כוחותינו יותר וסומכים על היכולת שלנו להשפיע, כמובן לא רק ברפואה אלא בכל חלקי החיים, וכמובן לא רק במישור החומרני אלא גם במישור הרוחני. ולכן סיטט לנו את הגמרא שאומרת הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, ולפי הרמב״ם יראת שמיים זה לא רק התכונה והמידה הספציפית של יראת שמיים, אלא כל הפעילות הרוחנית שאנחנו משקיעים, מנסים לתקן את מידות שלנו, ללמוד תורה, אנחנו לוקחים חלק פעיל. מי שרוצה לעבוד את השם, הוא לא סומך על הקדוש ברוך הוא, הוא משקיע בעצמו לעבוד את הקדוש ברוך הוא, לפתח את עצמו, לשפר, להשיג, להבין, להתחבר. אז הדיון הזה הספציפי בין הרמב״ם לבין הרמב״ן מסביב לרפואה, הדיון הזה מהווה משל לכל החיים, לא רק מעבר לרפואה, אלא גם כן לגישתנו לעולם הרוחני. ורב ליכטנשטיין אמר, וכמובן הוא תמיד ערך הנגדה בין עולם היהודי לעולם הנוצרי, עולם שהוא מאוד הכיר דרך הספרות, this activist approach, הגישה הפעילה ביחס לרפואה, מקבילה לגישה הפעילה ביחס ל, בוא נגיד, אג'נדות רוחניות. בתיאולוגיה הנוצרית יש גישה מבוסס במילים של פול, who knew, transmitted by Augustine, מועבר על ידי אוגוסטין, okay, לותר ואחרים. הגישה הזאת רואה גאולת האדם מוכתבת מלמעלה, בצורה בלעדית. Human redemption is being dictated solely from above. In Luther's formulation, בניסוח של לותר, כל מאמץ אנושי להשיג גאולה רוחנית ומוסרית ושלמות מוסרית ורוחנית היא טעות, כי זה גאוות האדם. אדם, אנושיות בגישה שלו, הוא ייצור נחות שלא יכול להשיג גאולה חוץ מהתערבות של הקדוש ברוך הוא. להפך, אדם יכול לחכות בצורה פסיבית לגאולה, כמו אישה שמחכה בצורה פסיבית שהזרע בתוכה ייצר ולד. בעצם בלותר, בכל הספרות הנוצרית, התהליך לידה, לא לידה, לתהליך של פרטיליזציה, מהווה משל לזה שאדם מחכה בצורה פסיבית והקדוש ברוך הוא עושה את כל התהליך. ואם אדם מנסה לקחת חלק בתהליך ההתפתחות הרוחנית, זאת גאווה, כי זה לא ביכולת האדם. רב ליכטנשטיין אומר שבדרך כלל ביהדות הגישה היא הפוכה. הלכה, בניגוד לכך, מבוססת על המושג של בחירה חופשית, ועל הפרינציפ שהשקעה אנושית מהווה משהו חיוני להשגת רוחניות. הגמרא בברכות אומרת הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, ולפי זה יוצא שאדם יש לו תפקיד מרכזי להכתיב האירועים בחייו, הגישות, המידות, התגובות. זאת אומרת, רב ליכטנשטיין אמר שלמסקנה בעצם הוא חושב הגישה הדומיננטית ביהדות זה גישה שכן, אדם צריך ולכתחילה לקחת חלק ולא ללכת בגישה ובוא נגיד ברוח של דברי הרמב״ם. וזה דבר מאוד 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 יסודי בעולם של סולובייצ'יק. מי שקרא איש ההלכה, שאר ספרים, אדם כיוצר, אדם כשותף עם הקדוש ברוך הוא, אדם כמחליט, אדם כמייצר את עתידו וגורלו. וזה דבר מאוד מאוד בסיסי בתורת רב סולובייצ'יק ובתורת רב לחטנסי. אבל לפחות שנכיר שיש גישות אחרות, ואולי במצבים מסוימים צריכים להסתמך על הגישות האלה. אחר כך רב לחטנסי עבר למשהו אחר, זה רק הקדמה. אני לא נכנס לתוך השאלה עצמה מה זה ביטחון. מדבר על גישות שונות לביטחון, גישות שונות לקשר עם הקדוש ברוך הוא. אחר כך רב לחסין אמר לנו שלפעמים השאלה הזאת של לסמוך על הקדוש ברוך הוא או לא לסמוך ולהשקיע בכוחות אנושיות היא לא שאלה כותבית. מחלוקת רמב״ם רמב״ם, ללכת לרופא, לא ללכת לרופא, לאכול או לחכות שהקדוש ברוך הוא ייתן לך אוכל. לפעמים גם שאנחנו מחליטים ולוקחים החלטות אנושיות, כמה אנחנו משקללים שיקולים אל-טבעיים, עוד כמה אנחנו משקללים, calculate, גם שיקולים פרגמטיים. זו שאלה אחת, אם אדם לוקח החלטות, או שהוא מחכה בצורה פסיבית לקדוש ברוך הוא. הולך לנביא, ונביא אומר להתפלל שזה בעצם פסיבי. מבחינת צעדים פרגמטיים. אבל גם שהולכים החלטות, אם החלטות הן פרגמטיות, כפי שכל אחד ייקח, או שבתוך ההחלטות שאדם לוקח, יש גם שיקולים לא פרגמטיים. וזה גם שם הוא הראה לנו שיש דעות שונות בחז"ל. אז למשל, מספר 9, הוא אומר, אמר רבי אלעזר, מראה בפסחים, שלוחי מצווה אינם ניזוקים. מי שלוקח החלטה, אם הולכת על שליחות מצווה, למרות שיש חשש שהוא יזק, שהוא יסתכן. אז יש הבטחה כזאת ששלוחי מצווה אינם ניזוקים, אז אולי אדם יכול לסמוך על הבטחה אל-טבעית שהוא יכול ללכת בבריכת הקרישים כדי לתת צדקה לעני. אז הגמרא אומרת, בסדר, למרות שזה ככה, אבל היכא דשכיח הזה קשחי. אם זה משהו במיוחד מסוכן, אז אין הבטחה. אז גם כאן בגמרא יש קולות שונות וגישות שונות. מצד אחד אדם יכול לסמוך שהוא שולח מצווה והוא לא יסתכן. מצד שני, זה הגמרא אחר כך בגמרא בשבת אומרת לעולם, אל יאמור אדם במקום סכנה, לומר שעושים לו נס, אסור לסמוך על הנס. זאת אומרת, גם לא רק בצורה כותבית, האם לקחת החלטה ולהשקיע או לא, אלא גם כשמשקיעים, האם לשקלל שיקולים על טבעיים או רק לקחת החלטות פרקטיות. רב לחזין התייחס לכך דרך פריזם מאוד מעניין. היום השאלה של שלום ואדמות מול שלום ולהתפשר ולוותר על שטחים מול שלום זה לצערנו, אני לא לוקח פה עמדה פוליטית, אני רק אומר לצערנו לא על השולחן כי אנחנו מרגישים שאין לנו, אין לנו פרטנר, אין לנו כתובת, אנחנו צריכים לקחת את הגורל שלנו בידינו. אבל בשנות ה-80, בשנות ה-90 השאלה הזאת של שטחים מול שלום הייתה מאוד מאוד בוערת, מאוד מאוד רלוונטית. והרבה אנשים דיברו על כך, ופוליטיקה, ואני זוכר ב-88, האינתיפאדה הראשונה פרצה, והייתה הרבה הרבה שיח פוליטי בישיבה. אני הייתי בישיבה אחרי אוניברסיטה, וכל היום דיברו על האינתיפאדה והערבים, והאמירה של רבין לשבור את העצמות שלהם, כל... אני הרגשתי שיש הרבה ביטול תורה בבית מדרש. אז ניגשתי לרב לחטנסין ואמרתי, רבי, אני יודע שהמצב הנוכחי, המצב הפוליטי מאוד מעסיק את הבחורים, אבל אני חושב שאין מספיק אינטנסיביות ללימוד תורה. רק אמרתי לו, הודיתי לו. מחר ראינו על התרמוסטט, שזה המקום ששמו פתקים, שיש שיחה היום ברבע לאחד. לחטנסין תמיד נתן שיחות ברבע לאחד, והוא כמובן דיבר עד 1:30 ככה, שפספסנו את ה... ארוחת צהריים שלנו. אז ברבע לאחד, שיחת מוסר, ועומד בפני כל הציבור, מישהו אמר לי, לא, אל תסתכל, מישהו מסר לי שאין מספיק, לא, לא רציתי להתבייש בפני כולם, אבל כל הדיונים האלו, הפוליטיים, אני זוכר אותם צעקות, ואיך נגיב, היה לנו שמאלני גדול שישב שם, שהוא היום יושב בבית הכלא, שהוא הפך להיות שמאלני, ידוע לשמצה, בוא נגיד ככה. אז היה הרבה שיח בישיבה הפוליטית. דרך, איך זה כאן התייחס לשאלה הזאת, דרך הראי של... יש אנשים שיגידו, לקחת שיקולים פרגמטיים, זה לא מספיק פרום, זה לא מספיק אמונה. אתה צריך להאמין בקדוש ברוך הוא, ורק דרך אמונה להחליט, וגם אם האסטרטגיה שלך קצת מסוכנת, וקצת לא רציונלית ולא הגיונית, בסדר, הקדוש ברוך הוא יציל אותנו. ויוחסים מאוד התנגד לכך. ולא רק התנגד לכך, התנגד לאנשים שמציגים את העמדה הזאת כי יותר דתי, כי יותר מסור, כי יותר דוק בקדוש ברוך הוא. שכאילו מי שמסתכן יותר וסומך על קדוש ברוך הוא יותר ולא משקלל שיקולים פרקטיים, הוא מאמין יותר. חסין מאוד מאוד התנגד לכך. בדרך כלל לפולס פרומקייט, לפרומקייט מזויפת, במיוחד למי שיציג את עמדתו כי יותר מסור, כי יותר מאמין, כי אני פחות חושב ופחות מתייחס לה. אני אקריא לכם שני קטעים. מובן... כשאנחנו מתייחסים לשאלות פוליטיות פונדמנטליות, למשל, האם צריכים לשמר ולשמור על כל יהודה ושמרון ולסמוך על שמירת הקדוש ברוך הוא, או שנבטר על אותם אדמות תוך כדי הכרה שיש לחצים פנימיים ובינלאומיים, אנחנו יכולים לגלות שיש חילוקי דעות אמיתיות עמוקות, אפילו בין מאמינים, יהודים מאמינים. זה לא הרצון שלי כרגע ולא היכולת שלי להכריע, אבל אני חייב להדגיש נקודה אחת, שלא נהיה נתונים, we shouldn't fall prey, שלא יהיו נתונים, שלא... שאנחנו, אוקיי, שהיינו משפעים אולי ל-overzealousness, המתלהבות יתר במישור של ביטחון. זה טעות נורא להאמין שגישה that seemingly champions excessive trust in divine intervention, שגישה שתומכת רק בהתערבות אלוקית, שזה מלא עם יותר יראת שמיים, מגישה שמאמצת שיקולים רציונליים ופרגמטיים. זה לא להגיד שיש פחות יראת שמיים. למשל, לפעמים לקחת גישה יותר מדי קשוחה, פחות מדי קשוחה, לפעמים זה מושפע מיראת שמיים יתר, או אין מספיק יראת שמיים. אבל זה לא תמיד ככה. It is possible for one to be intransigent, listen to the English, אחר כך אגיד את זה בעברית, זה כל כך חזק. It's possible for one to be intransigent, קשוח, spouting slogans of faith, סתם מביע סיסמאות של אמונה, אבל באמת מונה על ידי חוסר אחריות. שומעים? It's possible to be, I'll say in English and Hebrew, it's possible to be intransigent, sprouting slogans of faith, yet motivated in truth by your responsibility. יכול להיות אדם שסתם מטיף סיסמאות של אמונה, אבל בעצם זה, בואו נגיד, מונה על ידי חוסר אחריות. מצד שני, אפשר להיות גמיש, ובכל זאת מלא אמונה וביטחון ושמרנות. ברור שיש חילוקי דעות, אבל אסור להניח שגישה פחות גמישה היא מלאה יותר יראת שמיים, ופחות יותר מוותרת וגמישה פחות. זה דבר מאוד 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 יסודי בתורת רב לחסין, בגוד רב לחסין, לא להסתכל בסיסמאות והחיצוניות של יראת שמיים. לפעמים אנחנו נוטים לאיזה, הייתי אומר, סטריאוטיפים, או מותגים, אנחנו מתייגים אנשים לפי הגישות הפוליטיות שלהם, פחות יראת שמיים, יותר יראת שמיים. שהכל זה עניין של איזון, הכל להיות שמרני זה לא להיות אדם שפחות מאמין, אלא שהקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה אחראים ונהיה זהירים, ולא, בוא נגיד ככה, מי שמפוצץ חס וחלילה להר הבית, הוא יגיד בסדר, אני יותר מאמין בקדוש ברוך הוא עכשיו, ברור שאין לנו צבא, וברור ש-200 מיליוני ערבים, יתקפו את הארץ, ואז ברור שכל ה-overconfidence, הביטחון המזויף הזה, שאני יכול לקחת סיכונים B'shem HaKadosh Baruch Hu, B'shem Emunah HaKadosh Baruch Hu, Rav Luchan Sin, Baruch Hu, okay. Tam HaHakdama. זאת ההקדמה לביטחון, כן? עכשיו השיעור מתחיל, אבל הוא פשוט נתן לנו לחשוב ש... ושוב פעם אמרתי את זה פעם, ואני אגיד את זה עוד פעם. חלק מהמסר שאני חושב, רב חסין הביא לנו, שחשוב להתייחס לנקודות ספציפיות, גם עם נקודות של איך להגדיר ביטחון או לא להגדיר ביטחון, איך לסמוך על הקדוש ברוך הוא, ולמה לא, מתי לא לסמוך. אבל יש ערכים הרבה יותר חשובים, גלובליים, נצחיים, ואסור להיות קטנוני ורק להתייחס. לפעמים אנשים נתפסים בשאלה ספציפית, ואיך נגיב, אם זו שאלה מודרנית. אנחנו, ברוך השם, באים עם מסורה עשירה, עם הרבה עקרונות עשירות, עם הרבה מסורה, עם הרבה אנשים שחשבו על כך. וכמובן, לא צריכים לברוח מכל שאלה. יש אנשים שכל עבודת השם שלהם, וכל ה... מודעות הדתית שלהם עולה או יורדת על איזו שאלה ספציפית שקשה להם לפתור וקשה להם למצוא פתרון. כל פעם להרחיב את העירייה ולדעת שהכל חלק ויש פה עושר אדיר, גם אם לא נוכל לפצח ולפתור את השאלה הספציפית. אז כאן רב חסין אמר שיש שתי גישות לאמונה. בפועל, אם לא נדבר על גישת הרמב״ם והרמב״ן, ברור שאנחנו בעיקר הולכים בעקבות הרמב״ם והרמב״ן. וברור שכשהולכים החלטה, אנחנו משקללים שיקולים פרגמטיים, זה לא פחות דתי. אבל כאן שאלת השאלות. אוקיי, אנחנו חיים לפי הרמב״ם, אנחנו משקללים גם פרגמטיות. אבל איך אדם מגיב כשלא הולך לו? מול טרגדיה, מול אסון, מול כישלון, מול... זאת אומרת, יש שאלה אחת, אי פריורי, לכתחילה. אני חייב לקחת החלטה, ללכת לרופא, לא ללכת לרופא. אני חייב לקחת החלטה, באיזה מידה לשקלל. אבל עכשיו אדם עומד, איוב, מול חוסר צדק בעולם, טרגדיה, אסון, סבל, עינוי. איך אני מאמין בקדוש ברוך הוא? מה התגובה שלי? מה הנוסחה שלי? איך אני מגיב למצב... לא כל כך נעים ולא כל כך חיובי. אז רב חסין אמר שיש שתי גישות קלאסיות, והוא מציע גישה שלישית. בואו נתחיל עם החזון איש. החזון איש תוקף את הגישה, בואו נקרא לזה הקלאסית והפשטנית. הגישה שאומרת למרות שאדם עומד מול אסון ותאונה וקשה וקושי וטרגדיה, הכל לטוב. גם זה לטובה. גם זה יצא טוב. בקדוש ברוך הוא יש פורמולה שאני לא מכיר. למרות שאדם סובל וקשה לו, בכל מקרה כנראה שזה טוב לי. לזה מתנגד החזון איש. בואו נסתכל בחזון איש. ספר אמונה ביטחון, ספר מאוד מאוד יסודי. אין את זה בצורה דיגיטלית, צילמתי לכם. זה בחלק השני. אין לכם? אוקיי, אז אני אקריא לכם.
החזון
מתנגד לזה?
אז מי אומר את זה?
הרבינו בחיי. נגיע לכך אחר כך. טעות נושנת, הלשון שלו כל כך פואטית, קשה שאין לכם את זה. יש פה וואטסאפ מגדל עוזי כללית. אוקיי, זכרת שלי בכל מקרה. כן, אז אני אקריא את זה כל כך יפה, ואני אניח את זה לשולחן. טעות נושנת נתעזרכה בלב רבים. הפך להיות אזרח, נתעזרכה. פעם שמעת את הביטוי הזה, נתעזרכה? זה הפך להיות כל כך שקוע. נתעזרכה בלב רבים במושג ביטחון. שם ביטחון המשמש למידה מהוללה ביקורת בפי החסידים, נסתובבה במושג של חובה להאמין. בכל מקרה שפוגש אדם ועמידתו לקראת העתיד בלתי מוכרע ושני דרכים בעתיד, אחת תורה ולא שנייה, כי בטח יהיה טוב. ואדם שמסתפק וחושש על הפך הטוב, הוא מחוסר ביטחון. כן, אני חייב להאמין כל הזמן שרק יהיה טוב. הקדוש ברוך הוא יודע יותר ממני. Ein hora'a zu bebitachon nechona. Shekol shelo nitbare benevua gorel atid, ein atid mochra, ki mi odeh mishpatei Hashem. Ma ze ken bitachon? Avanyan bitachon hu emun she'ein mikre bolam. V'chol ha'naseh tachat ha'shemesh, hakol be'achraza meit Hashem yitbarach. זאת אומרת, מה זה ביטחון? בעצם, אם אני מתרגם את זה למונחים יותר קלאסיים, בעולם הקלאסי, אמונה זה להאמין שיש השגחה והכל מנוהל ואין סתם דברים של מקרה בעלמא. אמונה זה כללית, י"ג עיקרים. ביטחון זה, אני עומד מול סכנה, מול משהו, איך אני מגיב למצב, אם עליי לסמוך על הנס, יעקב כן בוטח בשם, לא בוטח בשם. כשעומד מול עשיו. וזה עושה שניהם, כן, בוטח בשם, אבל גם עושה צעדים פרקטיים. אז בצורה קלאסית, אמונה זה תיאולוגית, וביטחון זה כלי פרקטיים. אני סומך על הקדוש ברוך הוא, או לא סומך על הקדוש ברוך הוא, או איך אני מגיב אחרי שנכשלתי. לפי החזון יש עם אותו דבר. כשאדם עומד מול דבר מאתגר, הוא חוזר לאמונה ואומר, אני לא יודע אם זה טוב או לא טוב, אבל אני יודע שהקדוש ברוך הוא יש סיבה. זה לא מקרה בעלמא, יש סיבה, הכל מנוהל. בעצם, ביטחון, חלק ראשון זה כשאני לוקח החלטה כמה לסמוך על הנס ואת כמה מותר לי לפתוח בשם, בוא נגיד ככה, או שאני חייב לקחת צעדים כי אולי אסור לי לפתוח שהקדוש ברוך הוא יתערב, אולי אני לא מספיק צדיק, קטנתי מפעל החסדים, שם יגום אחר, וכתגובה לאסון וטרגדיה לחזור לאמונה התיאולוגית שהכל הוא תחת השגחת השם. הגישה האחרת זה פחות או יותר נמצא ברבנו בחיי, למרות ההתנגדות העזה של החזון איש, רב לחסין לא היה כל כך מוכן לשלול אותו, שיש באמת באמת בסיס לביטחון כזה. אם נסתכל ברבנו בחיי, הלא הוא תלמיד של הרמב"ן בספר חובת הלבבות, מספר 11, הוא פחות או יותר מהות הביטחון, הוא מנוחת נפש הבוטח, ושליבו סמוך על מי שבטח עליו. אני סומך על השם שזה טוב, שיעשה הטוב והנכון לו בעניין. שיבטח עליו כפי יכולת ודעתו, שמפיק טובתו. אבל עיקר, שיהיה ביטחון מן הבוטח, ושהכל יהיה טוב לו. ויחשוב עליו הטוב במה שלא נתנה לו, ולא רב עשהו. אז זאת הגישה הקלאסית, לדעת שהכל לטוב. החזון איש מתנגד, רב לחסין מתנגד להתנגדות של החזון איש, הוא אומר שיש פה אמירה, אמירה מבוססת ואמירה לגיטימית. אבל רב לחסין מציע הגישה השלישית. וכדי להסביר את הגישה השלישית, הייתי אומר שרב לחסין החליף ביטחון ואמונה ממשהו תיאולוגי ופילוסופי למשהו רגשי וחווייתי וקיומי. שבעצם אני לא הולך בעקבות רבנו בחיי וחושב שהכל יסתדר. ואני לא הולך רק בגישה של החזון, יש למרות שאני הולך גם בגישות אלו. אלא, תקשיבו טוב, אני מאוד מאוד מקווה שהוא אצליח להסביר את זה, ואחר כך נראה את זה במקורות, שאדם אומר, למרות שזה לא טוב, אני כל כך אוהב את הקדוש ברוך הוא שאני רק רוצה להיות איתו. זה בעצם, כאן יש מרג'ינג, בין אהבת השם לבין אמונה. שאני לא יודע אם זה טוב, אבל אני יודע מה יותר גרוע ממה שאני עומד מולו, וזה להתנתק מהקדוש ברוך הוא. ואני מוכן לקבל ולעמוד מול אתגרים בתנאי שהוא לא יגרום לי את הגורל היותר גרוע שאני מתנתק מהקדוש ברוך הוא. זה בעצם לא faith of believing, אלא faith of love. ואני אסביר לכם מה רב לחסין מתייחס. המקור לדבריו, המקור הראשי, זה הגמרות בברכות. אז בואו נסתכל בגמרות כאן, אני סתם שנייה. כן, מספר 13. כן. בואו נתחיל עם 14, ואחר כך נחזור ל-13. הגמר בברכות בדף יוד, ביוחנן ובלעזר, עמיתר ויהו. אפילו חרב חדה, מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. זאת אומרת, אפילו אם ברור לך שאת עומדת בפני דבר שיקרה, דבר נוראי, דבר טרגי, דבר לא טוב, כדאי להתפלל. תמשיכי. מה ההנחה פה? שאולי יש בדקה האחרונה כדי שברוך הוא יציל אותך. כן, כן, זה יגיע. הצלה עוד מעט תבוא, למרות שזה נראה כאילו הוא לא יבוא. עדיין יש, זה רק הרב הרביעי. יש עדיין מספיק זמן להתפלל, והקדוש ברוך הוא יעשה איזה סדר. ומעניין שזה הגמרא מצטטת את פסוק באיוב, הן יקטליני, גם הוא יהרוג אותי, לא יחל. אני מחכה לה. הגמרא בסוטה לוקחת את זה בכיוון לגמרי אחר. בו בים דרש רבי ישוע בן הורקנס, לא עבד איוב את הקדוש ברוך הוא, אלא מאהבה. איוב היה אוהב השם, דוגמה לאהבת השם. איזה פסוק? הן יגדלני, למרות שהוא יהרוג אותי, ואני כבר נהרג, אני כבר סובל. לא שהחרב מונח על צווארי, והאיום מוחשי, ואני מנסה להסיר את האיום, ויש עדיין זמן. ככה מנסה אחר הגמרא בברכות, הגמרא בסוטה מנסה אחת. לא, מקבל את זה באהבה. אני כל כך אוהב את הקדוש ברוך הוא, הן יגדלני. לא יחל. עד אגבה לא עשי את תומתי ממני. וזה פרח זין, שהוא הרביעית מלמד שמאהבה עשה. זאת אומרת, יש כאן אמונה מעבר לציפיות. אני אקריא לכם קצת באנגלית, כי זה כל כך חזק באנגלית. יש ביטוי מאוד חזק ששכחתי לצטט. יש ביטוי בספר מאוד חזק, לא מה שאנחנו מצפים מהקדוש ברוך הוא, מה שמצפה מאיתנו, כאילו, כי בסך הכל האמונה הקלאסית זה אני בא עם דרישות לקדוש ברוך הוא, אני חושש לגורלי ואני רוצה שהקדוש ברוך הוא יעזור לי ומתפלל. כאן אני בעצם אומר, אני איתך, לאורך הדרך, ולהיות איתך יותר חשוב לי מלבוא עם דרישות, כי ברגע שאני בא עם דרישות אני רוצה משהו ממך, במקום שאני רק רוצה להיות איתך. רבי חסין אומר שכמובן בצורה טבעית הגישה הזאת הרבה פחות פופולרית מהגישות הקלאסיות. דרישה מאדם פחות בר שיווק מהבטחה. אם אמונה היא הבטחה שהכל יהיה טוב, אז אפשר לשווק אותו, כן? הכל יהיה טוב אצלך. אבל לדרוש ממך משהו, להישאר עם הקדוש ברוך הוא, זה הרבה יותר מאתגר. אבל מי שמעריך את זה בצורה אמיתית, הגישה הזאת מהווה בסיס ומקור לעוצמה ולנחמה. באמת הגישה הזאת מעבירה לא רק דרישה אלא גם מסר. להתנתק מהקדוש ברוך הוא היא הטרגדיה הכי גדולה שיכולה לקרות לאדם. כשאתה אומרת אליו תדבקון, היא גם מנסחת דרישה אבל גם הזדמנות. יש ביטוי אחר כך, כן. שתי הגישות האלו לאמונה נובעות משתי דרישות הלכתיות שונות. הגישה הראשונה, הקלאסית, נובעת ממצוות אמונה, קוגניטיבית, מבקשת מיהודי להכיר עובדות מטאפיזיות והיסטוריות. זה נקרא, איך ניסחתי את זה? זה נקרא, סליחה, איך זה מופיע? כן, ביטחון של אמונה, במקום ביטחון של אהבה. מה שרחסין מנסח. ורחסין שאב את שתי הסוגים משני שני פרקים בתהילים. בואו נקרא שני פרקים, כי זה כל כך יפה, איך רחסין הוציא אותם מהפרקים. פרק קכ"א, פרק ידוע, מספר 16. שיר למעלה עושה סיני אל הרי, מאין יבוא עזרי. עזרי ממה שם עושה שמיים בארץ. לא ייתן למרות ולכן שמרך. הפרק הזה רווי. אמונה, ציפייה, ייחול, ביטחון, ביטחון עצמי, הקדוש ברוך הוא יעזור לי. מאין יבוא עזרי, הקדוש ברוך הוא יעזור לי. הנה לא ינום ולא ישן, השם ישמור אותי, יום של רקע, השם ישמור אותך וכו ישמור עצב שלך. שמירה, הגנה, עזרה. פרק אחר, שיר מעל עשה דוד, קוף למד א', השם לא גבה לי בי, לא רמו עיניי, לילחתי בגדולות ובנפלאות ממני, אז הפרק פותח באיזו גישה מוסרית של ענווה ושל אדם שנמנע מהליכה במחשבות גבוהות. אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי כגמול עלי אמו, אני כמו תינוק שיונק מהאמא, כגמול עלי נפשי. אז כאן יש משל שאני רוצה להיות עם הקדוש ברוך הוא כמו תינוק שיונק מהאמא. וכאן לדעתי אחד מהדברים הכי מדהימים שפעם קראתי מערב לחמסין, גם כי הכל המשל מתאים וגם שזה מראה כמה היה לו איזה חוש אנושי, משפחתי, אבל בוא נגיד רגשי. אנשים לא כך יודעים את זה. מה מצפה תינוק שיונק בתוך חיק האמא? האם הוא מתייחס אליו כאישה שתציל אותו ממשבר? אולי בצורה אינסטינקטיבית. אבל שיקולים פרקטיים הם לא הדבר עיקרי במוח התינוק. בעיקר התינוק פונה לאמא כי התינוק רוצה להיות קרוב לאמא. זאת אומרת, אין כאן שיקולים, אם אני קרוב לאמא, אז אמא תציל אותי ותכיל אותי. התינוק רוצה אמא. במומנט הזה הוא לא חושב על תוכניות עתידיות. הוא לא מצפה הגשמת חזון והבטחות. התינוק יודע דבר אחד. העולם הוא קריר, מפחיד. אבל אצל אמא יש חום ויש אהבה. האמא מלטף אותו, משכך אותו, מעבר לכל תגובה שהאמא נותנת. פשוט הנוכחות הזאת שהיא בחיק האמא, בחיבוק האמא, נותן חיים ונותן תאוצה. ולאחי, התינוק נדבק לאמא בכל מקרה. לא כי הוא מוכן להקריב את עצמו עבורה, אלא בגלל ששום דבר בעולם לא יכול להפריד בין התינוק לבין האמא. לאן שהיא פונה, הוא לידה. תופס את החצאית שלו עם האצבעות הקטנות. זה קיוט, דבר חמוד. Wherever she turns, he is at her side, tightly clutching her skirt with his small fingers. ככה. תופס את החצאית של האמא. כאן אהבה מאופיינת לפי הפסוק, כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. האהבה מתבטאת בסוג של אמונה שגרמה ליהודים ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא, לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרוע. לא מוכנות, נכונות להקריב את הנפש, אלא פשוט חוסר יכולת להיות מנותק מהקדוש ברוך הוא. המשל לרצון התינוק לאמא מניח איזה קשר שהוא קיומי וחווייתי מעבר לשיקולים פרגמטיים של רווח או של נזק. פשוט שאדם רוצה את הקדוש ברוך הוא והוא לא מוכן לוותר על הקשר הזה, יקרה מה שיקרה. שזה בעצם המשמעות הפשוטה של הפסוק, הן יקטלני, לא היחה. למרות שירוג אותי. לא, כאילו, לא מעניין אותי. מעניין אותי יותר להיות עם הקדוש ברוך הוא. זוכרים שסיפרתי לכם קצת ביום כיפור, שזה הטון שאני מנסה להגיע לה ביום כיפור, שבמקום להתפלל לחיים ורפואה ופרנסה, אני רוצה, הקדוש ברוך אני רוצה להיות איתך. אתה תחליט איפה. אתה רוצה אותי בשמיים, תקח אותי לשמיים. אתה רוצה אותי באדמה, אז אני אנסה להמשיך ולעבור אותך באדמה. שבעצם, עד שאדם לא מגיע לתפילה כזאת, זו תפילה אגואיסטית, שאני צריך ממך משהו. במקום תפילה דינה, אני רוצה להיות איתך. וזה הדבר הכי חשוב בי. והשאר זה תוצאות והשלכות. זה כל כך חזק. אני זוכר, אסתי סיפרה בהספדה על הרב לכטנשטיין. סיפור שאף פעם לא שמעתי, כמובן זה היה סיפור אישי. בתקופה האחרונה, 5-6 שנים לפני שהוא נפטר, היו לרב לכטנשטיין הרבה אירועים רפואיים. הוא נפל, לא היה פשוט. ופעם כשהליכו אותו באמבולנס לבית החולים, כנראה שחששו לחייו. זה לא היה, ברוך השם הוא החלים, אבל חששו מאוד לחייו. והוא ישב באמבולנס, כנראה באיזה מצב הזוי, לא היה כל כך מבין, אבל הוא פשוט צעק וצעק וצעק וצעק, בידך אפקיד רוחי, פודית אותי השם. בידך אפקיד רוחי, פודית, בידך סתכלו ביוטיוב, יש את הספייס, את ערך הגפי נתנה, את הספייס הכי טוב. בידך הפקירו הכי פודית אותי, בידך הפקירו הכי פודית אותי, בידך עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. שאני אקרא לשברך הוא, אני מפקיר את נשמתי בידך. אתה תפתיע אותי, אין לי שום ציפיות, הציפייה היחידה, הדבישה היחידה שאני בא, זה אני רוצה להיות איתך. בידך הפקירו הכי, אני מסיר את נפשי אליך, אתה תחליט מה לעשות, בידך הפקירו הכי, אתה בא לפיקדון, אתה רוצה לפתות אותי, לא לפתות אותי. וזה, לפי רב לכנסין, התכלית של אמונה. שלא מצפה, ולא רק אמונה תיאולוגית, שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, זה הופך את האמונה למשהו קשור לאהבת השם. והאהבה היא כל כך עזה, שזה מעבר לאמונה. כמו התינוק הזה, התינוק מאמין באמא. שאם התינוק רוצה את האמא, מחובר לאמא, מתחבר. ונוכל להיות כמו תינוקות בחיק הקדוש ברוך הוא. בסוף המאמר רב לכנסין מתייחס לשתי שאלות, אני רק אקצר, כי הן שאלות מאוד מאוד מעניינות, ואני מאוד ממליץ לקרוא את זה. קודם כל, רב לכנסין חשב שאמונה בבית ראשון הייתה אמונה קלאסית, ואמונה בבית שני, ובמיוחד בגלות, היא יותר אמונה של אני רוצה אותך ולהיות דבוק אצלך גם כשאני לא מבין את עולם מסביבי. שבבית הראשון בעצם ראו את ריבונו של עולם בצורה מוחשית ויכולים לסמוך על כך שהקדוש ברוך הוא יציל אותם ויעזרו להם ויעזור להם. בית שני וגם תקופת גלות היה אמונה של אני נדבק בך ואנחנו נשארים ביחד עד סוף הדרך, עד התחנה האחרונה, יקרה מה שיקרה. יקרה אינקוויזיציה, יקרה מסע הצלב, יקרה שואה. לא מעניין אותי, אני אוהב, כן, זה אהבה אמיתית. כן, שלפעמים רואים איזה זוג, ברוך השם, שאחד אוהב את השני. לא מעניין אותם, היא חולה, הוא חולה, רק רוצים את אחד את השני. לא מעניין אותם איזה סבל, איזה אתגרים צריכים לעבור, הם רק רוצים להיות ביחד. אם למשל זה תינוק ואמא, אם למשל זה זוג של אוהבים, כמובן יש הבדלים ביניהם. רוצים אחד את השני, לא שום דבר אחר. ורב לכנסין הצליח לחבר את האהבה הזאת לאמונה. כי בעצם אפשר לתאר אמונה ככה, הרמב"ם מתאר אמונה ככה, ורב לכנסין, האמונה הזאת היא גם כוללת, היא גם כוללת אמונה. זה החידוש של רב לכנסין. לתאר אהבת השם כמו אישה ובעל, או כמו תינוק ואמא, זה כבר דוד המלך. אבל רב לכנסין הצליח לחבר בין אהבת השם לבין אמונה. שאמונה הכי הכי אופטימלית זה לאהוב את הקדוש ברוך הוא, ואז הכל הוא משני. זה סוג של אמונה בקדוש ברוך הוא. הרב חסין גם דיבר על האתגרים של ציונות דתית של היום, שהיום קצת יותר קשה, כי אנחנו מקבלים כל כך הרבה, אז אנחנו קצת נופלים למצב של דרישות וציפיות, במקום לאהוב את השם ו... לא לבוא דרישות, אני אקריא כמה פסוקים. למרות שהפרדוקס, אני חושב שתקופה שלנו, בתקומת מדינת ישראל, זה זמן שקשה יותר לחשוב על אמונה של אהבה. כל הציפיות שהתקיימו, הובילו אותנו ל-faithful trust, לאמונה של ציפיות ושל לסמוך על הקדוש ברוך הוא במקום loving trust. אולי זה בגלל כל הדברים הטובים שקרה לנו. כמו שההיסטוריון הנצרי, כריסטופר דוסן, העיר פעם, יותר קל לשלול את העולם ולאמץ גישה של עולם אחר כשאין משהו לאבד בעולם. It's easier to dismiss the world and to adopt an otherworldly stance when there's not much to lose in this life. כשאין הרבה תוכן בחיים, אז מאוד מאוד קל לשלול את החיים ולחפש עולמות אחרים. בניגוד לכך, לאדם שיש לו הרבה רכוש, אז לשלול את עולם הרכוש זה הרבה יותר קשה. אבל מאוד מאוד ייתכן that the exclusive embrace of the first trust זה בגלל כל ההישגים שלנו שרק מעלים את הציפיות ואת הדרישות שלנו. אולי זה הפופולריות של רב קוק, שהם מלאים אופטימיזם, national and cosmic optimism, שדברי רב קוק מלאים עם איזה גישה אופטימי, איך מסתכלים על העולם, איך מסתכלים על הקוסמוס, כאילו הכל. בין הדברים כאן צלילים של קבניק מול גושניק וכל השיח הזה ש... איזה גישה אחת שאומרת שהכל עכשיו מתפתח לטוב, ואנחנו במסלול חד-כיווני, שעוד מעט הכל יסתדר והכל יצליח, ומצפים לכך, ולא צריכים להסס ולקחת עצירות, ומאוד מאוד אטימי. ויש את הגישה יותר שמרני, יותר מהסס, יותר אנחנו ברוך השם שצביחה גאולנו, ומי יודע ואיך יודע, ואנחנו 80 שנה אחרי השואה, ואסור לפתוח על שום דבר, ויש שתי הגישות. אז אבל חסין לא שלל ולא זלזל חס ושלום, הוא רק העיר שאולי הנטייה לאמונה שאומרת שהכל יסתדר לנו, נובעת מהפופולריות של רב קוק, שמלאה אופטימיות קוסמית וגם לאומית. אומר, בלי קשר לגורם, התופעה ברורה. האיזון בין שני הסוגים קצת לא קיים בקהילה הדתית-לאומית. העובדה הזאת משתקפת בגישה החינוכית שלנו. We inculcated ideas of faithful trust, אנחנו ניסינו, הצלחנו, סליחה, להשרות מושגים של אמונה, גאולה, ציפיות, דרישות, אבל לא כל כך הצלחנו להשרות ולהפנים ערכים של אהבה, של להיות יחד עם הקדוש ברוך הוא בלי היסוסים. לא חיזקנו את זה אצל הילדים שלנו, איך נגיב למשברים. לא הצלחנו להביא לילדים שצריכים לשיר את השיר ציון גם בנהרות בבל, על נהרות בבל שם ישבנו, גם בנהרות בבל לשיר לקדוש ברוך הוא. לא נתנו לעצמנו להיאבק עם האפשרות של נסיגות לאומיות. We did not allow ourselves to wrestle with the possibility of national setbacks, כי זה סותר את כל החד-כיווניות הזאת של אנחנו בתעלה מהירה, באיזי, בנתיב המהיר, והכל יסתדר, ומה קורה כשאתה לא ממהר, ויש עצירה, ויש מחסום. זה משהו ביטוי מאוד מעניין. לימדנו את התלמידים שלנו about the human comedy, but never about the human tragedy. כן. אז לימדנו וחינכנו על הקומדיה האנושית, שהכל טוב, וכל מלא צחוקים, אבל לא ככה על הטרגדיה האנושית, שלפעמים אנשים עומדים מול אתגרים, גם במישור האינדיבידואלי וגם במישור הקולקטיבי. הצלחנו לטפח הדור החדש, להיות מוכן לקחת הקרבות אישיות עבור האומה, עבור האדמה. כל זה הושג על גל של אופטימיות, שהכל יסתדר, כי זה ראשית סיבוכת גאולתנו, ושהמנוע של כל התהליך זה אמונה בקדוש ברוך הוא, אבל אין איזון. אבל אני מפחד, הוא כותב לפני 30 שנה, שהיום אנחנו מתחילים לשלם את המחיר. והגיע הזמן לתקן. החובה שלנו זה להעביר את הפוקוס, לא רק לאמונה של ציפיות, faithful trust, אלא גם loving trust. להכיר שאנחנו מוכנים לתפוס בקדוש ברוך הוא כי הוא הסלע שלנו. Let the chips fall where they may, והשלכות יהיו מה שיהיו. אנחנו צריכים להתייחס למימד הטרגי של אמונה ולחזק את המושג של לו יקטלני לא יחל. זה האסנס, זה הבסיס של אמונה היהודית מול תנאים טרגיים. הוא מסיים את דבריו ומקווה שלא נהגה במשהו יותר מדי רגשי, אבל ככה המסר שלו. מאוד מאוד מולץ לקרוא את המאמר, אמירות שם חזקות, זה נכתב באנגלית, אבל גם בעברית, זה מתורגם בצורה מאוד מאוד יפה, ואני מאוד מאוד ממליץ במיוחד את הקטעים האחרונים, שאין להם מקורות, כן? אחרי שהוא הביא את כל המקורות, הוא התייחס למצב הלאומי ולמצב הנוכחי, זה דברים לדעתי מאוד 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 חשובים. תתחו בהשם הדייד. יש לכם שבת מנוחה, שבת של מזג אוויר. פה יש שבת פה, אורן. שבת פה בתוך ה... זה יופי, אף אחד לא צריך למצוא. אוכל טוב. בטח פאפקורן. Just know, whatever you're eating, we're eating. And that we're the same. Shabbat shalom. Shabbat shalom. You get the greasy schnitzel, we get it also.
Kiram, vidarai, vidarai, dum, pai.